טוב, בוקר טוב ושלום וברכה. אנחנו עכשיו ניכנס לתוך הדברים של הרמב״ם. אז רק לזכור, אנחנו דיברנו על שני דברים. אמרנו איך אנחנו מזהים את מציאות הנפש. אז אמרנו שאנחנו רואים את היצורים החומריים, ואז יש יצורים חומריים שאנחנו רואים שיש בהם איזשהו מין תנועה מכוח עצמם לכאורה. והשאלה מה ההבדל בינם לבין הדוממים? כן, זה מתחיל מהצומח, יחסית לדומם, חי כמובן, ואדם עוד יותר. והשאלה מה יוצר את זה? לדבר שיוצר את זה קראו לו נפש. כלומר, יש גורם שיוצר את השינויים האלה בישות החומרית, לגורם הזה אנחנו קוראים לו נפש. אנחנו גם טיפלנו בשאלה ממה עשויה הנפש, כן, ככה קראנו לזה. זאת אומרת, האם הנפש היא מסוג החומר או שהיא משהו אחר? אז אמרנו שכשאנחנו בוחנים ממה מורכבים היצורים, צומח, חי ואדם, אנחנו לא רואים בהם מבחינת החומר שלהם איזשהו דבר מיוחד, שהוא זה שיכול לגרום לתוצאה הזאת, כי גם הם שונים אחד מהשני, בכל אופן רואים בהם את אותו דבר. לכן אמרנו שהגורם הזה, דיינו מה שקראנו לו נפש, הוא כנראה עשוי לא מן החומר המוכר לנו, אולי זה מחומר אחר, אולי זה משהו רוחני יותר. טוב, עכשיו בואו נסתכל למה שכותב הרמב״ם ונראה כמה את הדברים. דע כי נפש האדם נפש אחת ולה פעולות רבות חלוקות, כלומר הנפש פועלת כל מיני פעולות, פעולה הכוונה היא הנפש פועלת ויוצרת תוצאות שונות, שאנחנו נתייחס אליהן בהמשך. יקראו קצת הפעולות ההן נפשות, ויחשב בעבור זה שיש לאדם נפשות רבות, כמו שחושבים הרופאים, עד שפתח ראש הרופאים ואמר שהנפשות שלוש, טבעית, חיונית ונפשית. כן, בואו נראה עד לפה. הרמב"ם קובע שהנפש היא אחת. הוא מביא שיש כאלה שסבורים שבאדם יש שלוש נפשות. עכשיו נתחיל קודם כל מהתפיסה שאומרת שיש באדם שלוש נפשות, מאיפה הגיעו למסקנה הזאת? אז התשובה היא פשוטה. הרי מה אמרנו? בכלל כל מציאות הנפש, הידיעה שיש דבר כזה, היא מכוח ההשוואה, כמו שאמרנו, השוואת החומרים. כלומר, מתחילים מהדומם ואנחנו שואלים, למה בצומח יש כל מיני תופעות שלא קיימות בדומם? לכאורה החומר הוא אותו חומר. וכמו שאמרנו, יש פה איזה מין תנועה בצומח שהיא תנועה לכאורה מכוח עצמו, אז אמרנו שיש גורם שנקרא נפש. עכשיו, כשאנחנו משווים את הצומח לחי, לא לאדם, אנחנו רואים שיש חלק מהפעולות שקיימות בתופעות, נקרא לזה ככה, שקיימות בצומח, כן? זאת אומרת, שקיימות בצומח ולא קיימות בדומם, והן קיימות בחי, ויש בחי תופעות נוספות. בואו ניתן דוגמה. בואו נניח את הצמיחה, כלומר, את הגדילה. הגדילה, אנחנו יכולים לראות אותה כתופעה שקיימת גם בצומח וגם בחי. בדומם היא לא קיימת, כן? לא ראינו שולחן שהוא מתארך, אם כן אתה תאריך אותו, אבל אם לא יהיה לו איזה מין גידול מכוח עצמו, אתה לא קונה שולחן קטן ומשקה אותו והוא נהיה פתאום גדול, זה לא יקרה. אז זאת אומרת, בשולחן אין נפש, בדומם אין נפש, בצומח יש, הנפש הצומחת יוצרת את הגדילה, יש עוד דברים, לא ניכנס כרגע לפרטים, בגדול אני אומר, יוצרת את תהליך הצמיחה. האם הצמיחה קיימת גם בחי? התשובה היא כן, אנחנו יודעים שהחי מתחיל מחומר קטן, הוא הולך וצומח ונהיה חומר גדול יותר. כן, בעל חיים קטן ונהיה גדול. זאת אומרת, יש תהליך הצמיחה גם כן בחי. זה אומר שבחי יש תופעה זהה לצומח. אמרו, חלק מהפילוסופים, אמרו, טוב, זה אומר שבחי יש נפש כמו בצומח. אבל בחי יש תופעות אחרות שלא קיימות בצומח, כמו לדוגמה, החי הוא זז ממקום למקום. הצומח הוא לא ככה, הוא הגדל. אבל הוא לא מעתיק את מקומו, אין לו תנועה במובן הזה, אין לו הרבה פעולות שקיימות בחי, כן? לא רק התנועה הזאת, כן? אנחנו לא רואים אותו מתפעל כזה כתוצאה מרעש, זאת אומרת אין לו חושים לצומח, לחי יש חושים, זאת אומרת שבחי יש דברים נוספים שלא קיימים בצומח. עכשיו השאלה היא מה הפשט? האם אנחנו אומרים שקיימת עוד נפש שיוצרת את התופעות הנוספות בחי יחסית לצומח, או שיש פה נפש אחת בחי שהיא עושה גם את הפעולות כמו שקיימות בצומח וגם פעולות נוספות? זו הייתה ההתלבטות. אז מביא הרמב״ם שיש כאלו שסברו שכל פעם שאתה רואה תופעות נוספות יחסית למצב הקודם, זה אומר שיש פה נפש נוספת. אז בחי יש שתי נפשות שהן עובדות בסינכרון, כן? ביניהן, זאת אומרת אחת אחראית על הפעולות נניח של הגדילה, ואחת אחראית על התנועה או על החישה, מה שקיים בחי. עכשיו נעבור לאדם, שם אנחנו רואים שיש גם גדילה, יש שם גם תנועה כמו בחי, גם חישה כמו בחי, אבל יש דברים נוספים, כן, החישה של האדם היא שונה, ההשכלה היא קיימת באדם ולא קיימת בחי. מה זה אומר? אז גם פה אפשר להבין שזה נפש אחת שעושה את כל הפעולות האלה, ואפשר את כל התוצאות האלו, יוצר את התוצאות האלו, ואפשר להבין זה נפש נוספת. אז אומר הרמב״ם, יש כאלו שסברו שבאמת זה שלוש נפשות באדם. ושוב, צורת החשיבה הייתה, כמו שאמרנו, תמיד אנחנו משיבים תמיד את זה לדומם, רואים איזה תופעות הן קיימות פה, שאנחנו לא מייחסים אותן לחומר, אלא אנחנו מבינים שיש פה גורם נוסף שקראנו לו נפש, ואז לראות את התוצאות שהנפש הזאת יוצרת. ולכן, הנה, זה מה שהוא אומר, שראש הרופאים פתח את ספרו, כן, מסתבר זה גלינוס, היו שניים מהרופאים, הם היו גם היפוקרטס, אבל טוב, זה או זה או זה, לא משנה. הוא אמר שהנפשות שלוש, טבעית, טבעית זה הכוונה מה שקיים בצומח, וחיונית, מה שקיים בחי, זה החושים והתנועה המיוחדת לחי, ונפשית, נפשית זה בעצם הנפש שקיימת באדם, כן? זאת אומרת, זה הפונקציות, הפעולות שקיימות באדם, שלא קיימות גם בחי. עכשיו, הרמב״ם טוען שיש פה רק נפש אחת. דע כי נפש האדם נפש אחת ולא פעולות רבות חלוקות. ופה אנחנו רוצים לשאול למה זה חשוב לרמב״ם להגיד שהנפש היא אחת. מה נפקא מינה בזה? בסדר, נגיד שיש שלוש נפשות. מה זה משנה? בסופו של דבר אנחנו רואים שגם אם יש שלוש נפשות זה עובד ביחד. זאת אומרת שיש שלוש נפשות נפש אחת. אז קודם כל, נקודה ראשונה נראה פשוט שהרמב״ם אומר זאת האמת. זאת אומרת ככה הוא סבור. לדעתו הנפש היא נפש אחת. ולא שלוש נפשות, זאת אומרת, מה שנקרא, יש לו מחלוקת איתם ב... איך נקרא לזה? מחלוקת מדעית. מה באמת קיים, האם זה נפש אחת או שלוש נפשות. אבל יכול להיות שיש בזה גם נפקמינות נוספות, אנחנו נשאיר את זה כרגע בשלב שאנחנו נמצאים פה. האם יש נפקמינות נוספות, חוץ מאשר הנפקמינה לידיעת האמת, האם יש נפש אחת או שלוש נפשות, האם זה משנה? הדבר הזה מאיזושהי בחינה. אז את זה, כמו שאמרתי, אנחנו נשאיר את זה מינתיים בשאלה. אז הנה, פה אנחנו רואים, ואם נחשוב קצת יותר לעומק, זה שהרמב"ם מציג את זה בצורה כזאת, זה מחבר אותנו לדיון שאנחנו דנו בו בפעמים הקודמות, והוא בשאלה מי אמר שיש דבר כזה שנקרא נפש. אז לפי הדיון הזה שהרמב"ם מציג אותו, אם זה שלוש נפש, נפש אחת, אנחנו מבינים מאיפה התחיל הדיון הזה. זאת אומרת, הדיון הזה התחיל בעצם, כמו שאמרנו, מהשוואה לדומם, והשוואת החי לצומח, והשוואת האדם לחי. אז אם כן, זה בעצם המשך לחשיבה שהביאה אותנו למסקנה שאכן יש דבר כזה שנקרא נפש. אז לכן לדעתי הרמב"ם הזכיר את העניין הזה פה, זאת אומרת, גם בגלל הנקודה שחשוב לו להגיד שנפש האדם היא אחת, כנראה יש בזה נפקמין החוץ מאשר ידיעת האמת, ואנחנו נדבר על זה לא עכשיו, כשאנחנו נסיים את הפרק הזה. דבר נוסף, הדיון הזה בשאלה כמה נפשות יש, הוא בעצם יסודו בדיון הבסיסי יותר, מי אמר בכלל שיש נפש. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, בוא נראה את הסיפה של הרמב״ם. ופעמים יקרו כוחות וחלקים עד שיאמר חלקי הנפש. וזה השם ישמשו בפילוסופים הרבה. זאת אומרת, אתה תוכל למצוא בלשונות של הפילוסופים לשון של חלקים, חלקי נפש. יש לנפש כך וכך חלקים. ואז אומר הרמב"ם את המשפט הבא, ואינם מתכוונים באומרם חלקי שהיא מתחלקת כחלק הגופות, ואומנם הם מונים פעולותי החלוקות של חלל הנפש כחלקים לכל המחובר מחלקים מהם. פירוש. המושג חלק, הכוונה היא חלק משלם. כשאנחנו מדברים על המושג חלק הידוע לנו, אנחנו מדברים על ישות חומרית שהיא מתחלקת, נכון? מתחלקת שני חלקים, שלושה חלקים, עשרה חלקים, מאה חלקים, לא משנה כרגע. אבל תמיד המושג חלק, הכוונה היא חלק מן השלם, וכשאנחנו אומרים את הביטוי הזה, אנחנו מתייחסים לישות חומרית. הרמב״ם אומר לנו פה, בנקודה השנייה שהוא מזכיר בפסקה שקראנו, אומר לנו פה, תדע לך, כשאומרים תמיד לחלק ביחס לנפש, אל תחשוב שהכוונה כמו שמחלקים גוף חומרי, כן? אינם מתכוונים באומרם חלקי שהיא מתחלקת כחלק הגופות. אז מה הם מתכוונים לומר במילה חלקי הנפש? הם מונים פעולותי החלקות. חלקי זה הכוונה היכולות השונות שקיימות בנפש. לנפש יש יכולות שונות. היכולות של הנפש הן בעצם היכולת של הנפש לגרום לתוצאות שונות. אז אנחנו נראה את הניתוח של התוצאות השונות בהמשך. אבל מדגיש לנו הרמב״ם, אל תחשוב שזה כמו חלוקת הגופות. זה קשור לדעתי לדיון השני שדענו בו. האם הנפש היא דבר חומרי? כלומר, בעצם אומר הרמב״ם, אל תחשוב שהם מתכוונים לומר שהנפש היא חומרית, ואתה תוכל להגיד, הנה, זה הצד הצפוני של הנפש, הצד הדרומי של הנפש. הלב שלנו זה איבר חומרי. אתה יכול להגיד צפון הלב, דרום הלב, ימין, שמאל, למעלה, למטה. המוח הוא איבר חומרי. גם האיברים הכי משמעותיים והכי נחוצים הם איברים חומריים, הם ישויות חומריות. אבל הנפש היא לא כזאת. אבל אם תשימו לב, הרמב״ם לא אומר לנו שהנפש היא רוחנית. הוא רק אומר, היא לא מתחלקת כחלק הגופות. כלומר, אני חושב שהוא זהיר בהגדרה שלו, כמו שאמרנו, שאלנו ממה עשויה הנפש, היא לא החומר המוכר לנו. האם היא דבר רוחני שאין לו שום קשר למציאות חומרית, או שהיא חומר חדש, שאנחנו לא מכירים אותו, לא רואים אותו, אנחנו יכולים למשש אותו, לא ניקח בחושים שלנו, אבל היא מסוג החומר, לא נכנס לשאלה הזו פה. אבל מה שברור, שהיא לא מהחומרים המוכרים לנו. לכן הרמב״ם אומר, ואינם מתקלמים בורם חלקי שהיא מתחלקת כחלק הגופות, אבל הם פונים פעולותי החלוקות. חלקי זה הכוונה יכולות שונות. יש בנפש, נכלל הנפש, כחלקים לכל המחובר מהחלקים ההם. זאת אומרת, המילה חלק היא רק מילה מושאלת. כלומר, כמו שחלק מדבר זה בעצם דבר נפרד מדבר אחר מאותו דבר, כך גם פה משתמשים במילה חלק במשמעות של יכולת. יכולת נפרדת מיכולת אחרת שקיימת בנפש. אבל הנפש כשלעצמה היא לא גוף כדי שתחלק אותו לחלקים. לא גוף חומרי שמוכר לנו כדי שתחלק אותו לחלקים. אז אם אתם רואים, שני הדיונים שדנו בהם, בשאלה מאיפה יודעים שיש נפש, והדיון השני, ממה עשויה הנפש, אומנם הרמב״ם לא מציג את הדיונים האלה באופן הזה שאנחנו אומרים, אבל המילים שהוא פותח בהם את התיאור של הנפש, הם ממש ממש נוגעים, הם פועל יוצא של הדיונים שאנחנו דנו בהם, שהם דיונים יסודיים מאוד ביחס למציאות הנפש. כן.
יכול להיות שחלק זה חלק ממשהו שהוא לא חומרי, כן משהו
כמותי. אבל זה לא יכול להיות. אנחנו, אם הישות זה בדיוק ההבדל בין חומרי לדבר שאיננו חומרי. דבר חומרי, כמו שאמרנו, ההגדרה של חומר זה דבר שתופס מקום במרחב. בחלל, מקום במרחב. והחומר הוא גם כן, כמו שאמרנו, דבר שיש בו שינויים. זה מה שנקרא שהוא תחת החלל והזמן. עכשיו, אם אנחנו אומרים שהנפש היא לא חומר שמוכר לנו, זאת אומרת שמבחינתנו המציאות הזאת שנקראת נפש היא לא חומר שאנחנו נוכל לומר או לסמן את החלל שהוא תופס במרחב. כן? אנחנו לא נוכל לסמן ולהגיד אם זה מפה עד לפה. כיוון שכך אין משמעות למילה לחלק, כי המשמעות של המילה לחלק זה כשאתה מתייחס לנפח של הישות החומרית, ואתה מחלק אותו לחלקים. אבל כשזה ישות שאין לה את המימדים האלו שאנחנו מדברים עליהם, היא לא תופסת, היא לא חומר שמוכר לנו. עכשיו, יכול להיות שהיא חומר, אבל היא לא חומר שנכנס אצלנו לתוך החושים שלנו, כדי שנוכל לראות את החומר הזה, כמו השולחן הזה, ואני יכול לומר, הנה, אני יכול לחלק אותו לעשרה חלקים, זה החלק המערבי שלו, זה החלק המזרחי, זה הצפוני, זה הדרומי, זה הצפוני, ולהגדיר כל אחד מהחלקים בגודל ובכמות וכולו. זה לא דבר כזה, זה לא ישות כזאת, שאני אוכל להתייחס אליה באופן הזה. יכול להיות שמסוג החומר, אבל זה לא החומר שנקלט בתוך החושים שלנו באופן שבחושים שלנו הוא נתפס כתופס מקום במרחב. אבל כמו שהזכרנו כבר, העובדה שזה לא נקלט בחושים שלנו לא אומרת שזה לא קיים. גם החיידקים לא נקלטים בחושים שלנו בלי שנוסיף, יש צלילים שלא נקלטים בחושים שלנו, כן, שהם קיימים. אז יכול להיות זה לא נקלט בחושים שלנו, אבל זה עדיין ישות חומרית, כן, אבל לא נוכל לומר במושגנו את המושג חלק ביחס לנפש, אם אנחנו מתבטאים בלשון הזו בהתייחס לישויות חומריות, כי הנפש, המוכרות לנו, כי הנפש היא לא מהסוג של הישויות האלה. זו הנקודה השנייה שחשוב לרמב״ם להדגיש אותה פה, וכמו שאמרנו, זה בסופו של דבר מגיע לשאלה שאנחנו שאלנו, אחרי שאנחנו מכירים את המציאות של הנפש, האם היא חומר, היא סוג של חומר מהחומרים המוכרים? התשובה היא לא. מה היא כן, אנחנו נראה יותר בהמשך. מה שחשוב עכשיו כרגע לדעת, הרמב״ם מה שהוא עושה, הוא הולך להסביר לנו את היכולות השונות של הנפש. המושג חלקי הנפש, הפירוש הוא יכולות שונות של הנפש. כן, כמו שאדם, יש לו כל מיני יכולות, יש אדם שיש לו יכולת לצייר, יש לו יכולת לחשוב, יש לו יכולת לרוץ, יש לו יכולת ליצור מוזיקה וכדומה, זה יכולות שונות שיוצרות תוצאות שונות, כן, זה בעצם מה שאנחנו אומרים פה, לנפש יש יכולות שונות שיוצרות תוצאות שונות, כן, לזה אנחנו קוראים פעולות הנפש. עד כאן.